צהריים טובים. מעריך שצורה כזאת או אחרת, חלק מאיתנו יצאו קצת, אפשר לקרוא לזה מבולבלים, או באיזשהו, אפילו אולי באיזשהו משבר מסוים, או איזה בירור מסוים, בעקבות השיח שניהלנו בחג שבועות, שהיה מרומם מאוד, באופן כללי, כל הלילה. הזדמנות לומר יישר כוח לכל העוצמות שהיו פה, של הלימוד, של התפילה. וגם בשיח עצמו צריך לומר קודם כל שגם בו היה עוצמות של פתיחות, של אמיתיות, של שיתוף, של יכולת לשבת מול עצמנו ולומר את הדברים שכואבים לנו, את הדברים שמפריעים לנו, שהיינו שמחים שהם יהיו אחרת. אז קודם כל על עצם הדבר הזה צריך להודות, על כך שאנחנו מסוגלים בכזאת בגרות לעשות את זה. אבל עם כל זה, בסופו של דבר אנחנו ככה לפעמים יוצאים משיח כזה עם שאלות, עם מחשבות, עם לבטים, עם איזושהי הסתפקות אולי על הדרך שלנו, אולי טעינו, אולי משהו לא עובד, לא נכון בכל העניין. אז אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות קודם כל בשלב ראשון ובכלל, ברמה העקרונית, לא רק בשיחה הקצרה הזאת, אלא קודם כל אחד עם עצמו, ואני מקווה ומאמין שגם יהיה בירורים כאלה יותר שיעוריים ואחרים, זה שנייה אחת, רגע, לא, לרגע אחד להזיז את המבט מהבעיות ומיד לחזור אליהם, ולהסתכל שנייה שוב פעם על הרציונל, להסתכל על האני מאמין, כי כל דרך שאתה הולך בה בחיים, אם כל שנייה תבחן אותה רק לאור איזושהי תקלה שקורית לך בדרך, אז לא ברור שזה דרך נכונה בחיים, אלא צריך לבחון את יסודה של הדרך, האם יש בה דברים אמיתיים, ואז לחזור ולבחון את היישום שלה, ולבוא ולבדוק באמת מה קורה ביישום בשטח, שבאמת אולי כביכול לא לגמרי מצליח, איפה הבעיות, ומשם לנסות ולעלות או להתרומם, ואז גם אפשר להגיע למקומות מאוד גדולים. קראתי לשיחה צמיחה מתוך משבר. יש לנו הרבה דברים כאלה שיכולים להיות בחיים, יכול להתקע ככה לאיזה קושי, ואז מתוך הבירור של הדברים אולי דווקא להצמיח איזשהו קומה חדשה, ואפילו אולי יותר גדולה ממה שהיה קודם. אז לכן אני רוצה ממש בדקות ספורות רגע אחד להיזכר באני מאמין, ואולי פה חלק מהבעיה שלנו שקצת לא הדגשנו אותו מספיק ולא אמרנו אותו מספיק בשנים האחרונות, כמו שגם חלק העירו בשיח עצמו, ואז בעזרת השם לחזור, לפחות לומר איזה דבר אחד או שניים, ואת ההמשך בעזרת השם נמשיך לעשות הלאה. אז אני רוצה לפתוח קודם כל בדברים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה בהלכה א', בעל הפרק א', הלכה ח', אומר הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל איסורים, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנש מן הצדקה, חזר על הפתחים, אפילו הוא בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה בין ביום ובין בלילה. עכשיו שימו לב להלכה הבאה. גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים, ומהם שואבי מים, ומהם סומים, ואף על פי כן היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, והם בכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש עד משה רבנו. כלומר, אומר הרמב״ם, אני לא סתם אומר לך שכל אדם מישראל חייב בתלמוד תורה ביום ובלילה. אני אומר לך שמעתיקי השמועה, דהיינו, מעתיקי השמועה, הכוונה היא לתלמידי חכמים שהיו מאלה שהעבירו את התורה לדורות הבאים, מהם היו חוטבי עצים ושואבי מים. מה זה קשור לענייננו? כמובן מאוד מאוד פשוט. מחזיר אותנו, עכשיו עיינתי בזה ככה היום עוד פעם, ואז ראיתי משפטים שלא לא מספיק שמתי לב אליהם בשנים קודמות. האיגרת שנשלחה לרב קוק ביפו, כשהרב קוק הגיע ליפו, הוא הקים ישיבה, שליד הישיבה הוא הקים מסגריה ונגריה, משהו כזה, שלשם הוא שלח את האנשים לאיזה שעתיים ביום לעבוד כדי לרכוש מקצוע, ובשאר היום למדו תורה. ואז איזה יהודי כנראה נזעם, שלח מכתב לרב קוק, ובמכתב הזה, מתוך הציטוטים שהרב קוק מצטט אותו, אני יכול להבין מה הוא כתב לו במכתב. רוח הדברים הייתה, איזה מין ישיבה זאת? ישיבה זה לגדולי תורה, רבנים, שהם גדולי עולם. מה אתה עושה להם נגריה שעתיים ביום עבודה ליד הישיבה? ואז הוא אומר לו, מישיבה כזאת לא ייצאו לנו גדולי תורה בקיאים בשס, בבלי וירושלמי, אשר כל אישם וחפצם וכל חלקם בחיים הוא להבין ולהשכיל בדברי תורה. ולא יוכל להיות בה הרוח הגדול אשר יאתר את תלמידי החכמים הגדולים. ככה כותב אותו יהודי לרב קוק. והרב קוק עונה לו את המשפטים הבאים. משפט ראשון, בעמוד הראשון, הוא אומר לו, מעולם לא יעלה על דעתי שתכלית הישיבות בישראל היא רק כדי להעמיד רבנים. תחיית התורה המעמדת קדושתם של ישראל בכלל, על ידי גדולי תורה, מיחידי סגולה, ועל ידי המון רב כפי האפשרי של בעלי בתים, תלמידי חכמים הגונים, צריכה להיות לעולם המגמה הראשית בכונניותן של הישיבות. הכל אומר לו הרב קוק, דבר ראשון, ידידי היקר, יש לך טעות גדולה. אם אתה חושב שהישיבות נוצרו להוציא רבנים, אז לא. הישיבות יהיה יחידי סגולה שיהיו רבנים גדולים והם יהיו גדולי הדור הבא, אבל רוב האנשים יהיו, כמו שהוא קורא לו, בעלי בתים תלמידי חכמים. ואז ממשיך הרב קוק ואומר לו, ויותר מזה, שאיני קובע מסמרות שיהיו חניכי הישיבה, אפילו המצוינים דווקא רבנים, שימו לב לביטוי הנפלא הזה, גם המצוינים לא חייב להיות שיהיו רבנים. יכול להיות אנשים מצוינים, אבל לא מתאים להם להיות רב. בתור מקצוע לא מתאים להם להיות רב. אדרבה, כל חפציו שיהיו מהם מתלמדים במשך שנות לימודם, גם ידיעות מעשיות, כמו שהוא אומר שעשינו פה את הארון ברזל הזה, בקיצור, משהו שהם עשו שם בשביל ההכשר הזה, עד שיצאו לנו גם כן גדולי תורה, שיהיו בעלי אומנות, המתפרנסים מיגיע כפם, או מוכשרים לכל עסקי החיים, ותהיה התורה נלמדת דווקא לשמה, משום תכלית החיים שבהיגיון התורה וחיבתה. ואז אומר לו הרב קוק, כלומר אומר לו הרב קוק, אני לא רוצה שילמדו רק בשביל שיהיה להם אחר כך איזה תואר של רב. אני רוצה שילמדו לאהוב תורה לשמה, וכל החיים יהיו מלאים בלימוד, כל החיים שלהם יהיו מלאים בלימוד תורה לשמה. ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, שיש שורר בה עוז החיים, ואין בזה שום מניעה שלא תוכל ליתן לנו גדולי תורה, בקיאים, בש"ס, בבלי וירושלמי, וברוח הגדול אשר יאתר את תלמידי החכמים הגדולים, וכולי. כבר אומר לו הרב קוק, אנחנו צריכים לבנות בעם ישראל ציבור גדול של תלמידי חכמים וגדולי תורה. וגדולי תורה זה לא רבנים. גדולי תורה זה המקסימום של המאמץ והרצינות של האדם להיכנס לעומקה של תורה בצורה הכי גדולה שהוא יכול לפי מה שיש בתורה. זאת אומרת, בתורה יש לא רק ספרי אמונה פשוטים צבעוניים, ולא רק ספרי מוסר פשוטים, ולא רק הלכה, פניני הלכה, וזה בסדר, זה בסדר בתור התחלה, וזה גם בסדר בהמשך. גם אני מעיין הרבה פעמים בפניני הלכה. לא הכוונה לא ללמוד פניני הלכה, אלא הכוונה היא ש... ויש גמרא שהיא לא רק שוטנשטיין, אלא היא גמרא אמיתית שלומדים ויודעים ללמוד, גמרא ורשי ותוספות ופרשנים וכן, אז זה הדרך בכל תחום בתורה. יש בו הגדרות אובייקטיביות מוחלטות של מה זה לימוד תורה, כשעדיין תמיד בתוך זה יהיה הבדלים בין אנשים, בגלל שאנשים הם, יש בהם, הם פרצופיהם שונים ודעותיהם שונות, ולכן בסוף אנחנו לא מודדים לאף אחד לא את את רמת המשכל שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ולא כל מיני יכולות. בסוף אחד נוטה יותר ללימוד כזה, יותר ללימוד כזה, אבל יש מכנה משותף שבאמת אני אומר כבר פה, אני לפחות באחת המסקנות שלי חד משמעית בצורה ברורה, אני מרגיש את זה על עצמי, מעטנו מאוד בשנים האחרונות לומר את הדברים האלה שפעם אמרנו אותם הרבה יותר. עכשיו, למה מעטנו? בוא נחזור רגע, שנייה אחת נחזור אחורה, ואז אני אחזור לנקודה. אבל קודם כל, אני חוזר לבסיס. יש לנו אחריות, כולנו, לעולם הישיבות, לבנות בעם ישראל ציבור של לומדי תורה, של בני תורה אמיתיים, שככה אחר כך בונים את ביתם מתוך התורה הגדולה הזאת, הם ככה בונים את ביתם וככה הם חיים את חייהם, חיי תורה ומתוך לימוד תורה. וזה המשימה העיקרית של ישיבות ההסדר, שבגללה הצבא, צבא הגנה לישראל, מאפשר לנו, עם ישראל, מדינת ישראל, מאפשרת לנו לעשות שירות צבאי קצר יותר, כי המדינה מבינה שני דברים. א', כמו שנאמר גם בדיון עצמו על ידי רמת בניש, שאמר שמדינת ישראל מבינה שיש ערך בלימוד תורה, שזה אומר שבונים על זה שאנחנו פה יושבים ולומדים הרבה תורה, כי זה השירות שלנו. דבר שני שמבינים שם, וכשאתה מדבר שם עם אנשים רציניים וגדולים, הם אומרים לך את זה, אנחנו רואים גם את התוצאות של הלימוד הזה, לא רק בשנים פה, אלא לאחר מכן, לאורך כל החיים, אנחנו מבינים ששווה ונכון שקיבלנו מהם קצת פחות חודשי שירות, כי בסופו של דבר קיבלנו את זה בגדול במהלך החיים. והישיבות בנויות למספר מסוים של תלמידי חכמים גדולים, שבעזרת השם יהיו הרבנים הראשיים וראשי התורה בעם ישראל, וציבור גדול שיהיה מאותם אלה גדולי תורה שהם משלבים את התורה בתוך חייהם. כדי להצליח לעשות את הדבר הזה בחיים העתידיים, עם כל העיסוקים, איך אמר הרמב״ם, מהם היו חוטבי עצים ושואבי מים. זה היה בדורנו, היה אומר, היו רופאים ועורכי דין והייטקיסטים ונהגי אוטובוס וכן על זה הדרך, וכולם היו ממעבירי השמועה לילדים שלהם, לעם ישראל. הם היו אנשים רציניים שהיה להם בהחלט מה לתת לעצמם ומה לתת למי שמסביבם. ופה נראה שאנחנו בעצם עומדים ככה על על הנקודה הכי מרכזית, כי בעצם מה שאמרתי עכשיו הכי קל לעשות אותו אם אתה בא ככה בשמינית ומסתכל מי הבחור שכבר בוודאות הוא רוצה להיות כזה, הוא כבר בא, מה שקראנו לזה פעם, עם הריטווה ביד, הוא כבר בא עם הרצון שלו לסיים מסכתות ולהיות באמת לגדול, הוא כבר החליט שהוא גדול, הוא כבר עשה את העבודה הזאת בשישית, בשביעית, והוא החליט שהוא רוצה להיות גדול. וזהו, ועכשיו הוא בא לישיבה, ועכשיו אתה רק צריך, מה שנקרא, קח אותו, תן לו, תלמד אותו תורה גדולה, מידות ויראת שמיים ותפילה, והוא עף למעלה ועולה למעלה, וזה מצוין, וברוך השם, והלוואי שיהיו כמה שיותר כאלה, ויגיעו לישיבה, וכבר לא תהיה עבודה לישיבות הסדר, את הכל כבר עשו בישיבות התיכוניות, את כל העבודה עשו לפני כן, ועכשיו ישיבות ההסדר, הישיבות הגבוהות, הן עושות רק את העבודה הזאת. אבל המציאות, כמו שכולנו יודעים, היא שבשנות התיכון, לעתים תאשים בזה את כל העולם, זה בכלל לא משנה, זה רק משנה דבר אחד, להבין שלפעמים, אולי יש פה כאלה בתוך תוכנו שיכולים להעיד על זה, אני לפחות מהמפגשים שלי, ככה עם כמה, בכמה דקות שאני פה, וכמה מיעוט אנשים שפגשתי במהלך השנים הללו, ראיתי שיש כאלה שהגיעו לא רק בעמדה שהם עוד לא ברצון הזה, אלא גם עם נזקים גדולים. נזקים גדולים לפעמים זה מצד ההורים שעושים טעויות עם הילדים ולא מאמינים בהם ומשווים אותם לאחים האחרים שלהם או לקרובים שלהם, ולפעמים זה מחנכים שמה לעשות, גם הם בני אדם וגם הם עושים טעויות וגם הם לפעמים עושים נזקים גדולים ברמת האמון ובאופן החינוכי שהם עושים, ולכן אנחנו מגיעים לפעמים למצב ככה שמגיע בחור וטוב בן 17-18, הוא בתת הכרה שלו רואה את השכנים שלו, את האחים שלו, את הבני דודים שלו שהם בוגרי ישיבות הסדר, והוא אומר אני רוצה להיות כזה, ומצד שני הוא עצמו מבולבל לגמרי, הרבה פעמים לא יודע מה הוא רוצה, מבולבל בשאלות אמוניות, מבולבל בכל היצרים שהורגים אותו מבפנים, עוד קצת נזקים של המחנכים וההורים, ובמצב של הכלי הזה חלק, כמובן, ברוך השם, לא כולם, יש כאלה, ברוך השם, דרכם הרבה יותר פשוטה וחלקה, באמת, קצת עבודה, והם בפנים. אבל ישנם גם כאלה שלא. ואז אנחנו שומעים משפטים מאוד מעניינים, יכול כזה בחור להגיד לך, תשמע, אתה אומר לו, למה לא תלך למכינה? אם אתה רוצה ככה להתחזק, לברר לעצמך דברים, אומר לו, מכינה זה לא רציני. הייתי במכינה, הבית מדרש ריק, זה, לא, ראיתי החבר'ה, לא מנצלים את הזמן, זה לא רציני. אז אתה אומר, הוא כנראה רוצה משהו רציני, הוא כנראה רוצה ישיבת הסדר. אז כן, הוא רוצה ישיבת הסדר, אבל הוא לא מבין באמת את המשמעות, מה זה אומר לגמרי, אבל הוא באופן כללי מאוד מאוד בתת הכרה שלו, לפחות חלק מאיתנו ברמות שונות, יודעים שזה נכון ואמיתי להיות במקום הזה. ואני חושב, קודם כל, לפני הצד המעשי, איפה הטעויות ואיפה התיקונים שצריך לעשות, אבל הדבר ראשון זה אם אנחנו כולנו, אם לא נאמין באנשים האלה, אם לא באמת ננסה, פחות ננסה את רובם. לפעמים יש כאלה שגם אני אומר להם, תשמע, לא מתאים לך ישיבה, חבל, יהיה לך יותר טוב במקום אחר, במכינה או משהו. אבל מי שעל פניו נראה שיש לו נקודת רצון פנימית אמיתית, יש לנו אחריות עצומה. כן, אנחנו בעצם עומדים עם אדם שיש מצב שאנחנו יכולים להעביר אותו מצב ולהפוך אותו להיות אותו גדול תורה בעל אומנות, מאשר להישאר איזשהו אדם מאוד, יכול להישאר דתי, זה לא תמיד הנקודה, לא, אבל יהיה דתי מאוד, מאוד לייטי, מאוד בינוני, מאוד נמוך, מאוד, מאוד פשוט. ולכן יש אחריות גדולה מאוד להאמין באנשים האלה ולהכניס אותם לתוך עולם התורה. אלא שפה אני חושב, אולי, לפחות אני ככה חלק מהמחשבות שלי בימים האחרונים, כמובן עוד לא מגובשות ולא כלום, אבל רק אני משתף אתכם במחשבות הראשוניות, שאני באמת ככה רואה שיש מה לחשוב אותם, זה שמה שקרה לנו זה שמרוב העיסוק באנשים האלה וברצון באמת להכניס אותם לתוך העולה של תורה, שכחנו לומר להם שלאיפה הם צריכים להגיע, שהיעד שלהם זה תלמידי חכמים בעלי בתים, והיעד הזה אומר שהם ירצו, גם יצטרכו, אבל גם ירצו בעזרת השם ללמוד גמרא גדולה בעיון, והם ירצו לנצל את כל היום בהרבה שעות לימוד, והם ירצו להתפלל בכוונה גדולה ולהגיע כל יום לתפילות במניין, והם ירצו להיות גדולי תורה, בעלי חכמים, בעלי מידות ובעלי יראת שמיים גדולה ובעלי עם תורה גדולה. ומהיום הראשון, אני חושב, אולי אתם אחר כך תגידו מה נראה לכם, אתם מכירים את השטח, ומהיום הראשון לומר את זה לאנשים מצד אחד, ומצד שני אולי כדי לא לגמרי להפחיד אותם שאחרי יומיים יעזבו כי יגידו וואו זה גדול עליי, להגיד להם אל תדאגו, אנחנו נעזור לכם לעבור את הדרך הזאת ולהיכנס לתוך הדבר הגדול הזה, אבל תדעו לכם זה הולך לשם זה הולך, זה היעד שלנו. היעד הזה מגיעים אליו כבר כבר במהלך שיעור א', מתחילים להיכנס ליעד הזה בצורה מסוימת, ואחר כך בשיעור ב' עוברים דרגה כבר בצורה משמעותית מאוד, כבר נעים, כבר באמת כבר יודעים מה זה להיות בחור ישיבה, כבר מנצלים את הזמן, כבר נכנסים לתוך עולם של לימוד, יש סדר בוקר בעיון, ויש סדר צהריים בבקיאות, ויש הלכה, ויש אמונה, ולא רק בספרים הקלים יותר, אלא בספרים שדורשים יותר עמל. אפרופו, ניתן לכם דוגמה שהזכיר לי הרב אלעד, באמת פתאום תפסתי את עצמי, אני לא יודע אפילו אם יש פה מישהו שזוכר את זה, ואם כן, אז זה מעניין אם יש מישהו שזוכר. אבל לפני כמה שנים, היה לנו בישיבה תוכנית לימוד לכל שיעור, מה אנחנו חושבים שמלכתחילה בחור צריך להספיק, מהלך שיעור א', מהלך שיעור ב', ג', ד', ה', מה הוא צריך להספיק? אפילו היה לנו גם תוכנית הלאה של אברכים. עכשיו, מה זאת אומרת תוכנית? תוכנית זה אומר, נגיד, לדוגמה, רק לדוגמה קצרה, נגיד מדבר קרוב לליבי, נגיד בכתבי הרב קוק, אז בשיעור א' ילמד אורות התורה ואגרות ראייה, ואין היה, בשיעור ב' יתחיל ללמוד גם אורות התשובה וזה, בשיעור ד' ילמד אורות, זה לא חייב להיות שזה בדיוק לפי הסדר הזה, ובשיעורי אורות הקודש, אתה אומרת, תשמע, אתה תצא מהישיבה בעזרת השם, שאתה תדע את הדברים האלה ברב קוק, פחות בצורה משמעותית, אולי לא כל מילה בכל ספר. אותו דבר, מהר"ל, שיעור א', אולי בחצי השני שיעור א', תתחיל עם נתיבות עולם, אחר כך שיעור ב', תהיה נצח ישראל, אחר כך יהיה תפארת ישראל. בהלכה, אתה תתחיל עם ילקוט יוסף ופניני ההלכה, תתחיל. אחר כך אתה תעבור לשולחן ערוך, משנה ברורה, ואחר כך אתה תעבור לטור בית יוסף, וככה, תוכנית בכל נושא, ובגמרא, ובכל נושא, איזה דברים, תדע לך, אתה הולך לצאת מהישיבה, פתאום נזכרנו, את חטאי אני מזכיר, את חטאינו אנחנו מזכירים, פתאום הזכרתי שבאללה, כבר כמה שנים, לא יודע אם יש פה אפילו שיעורי שיודעים שהיה, או שכן, שהיה תוכנית כזאת, היה דפים כאלה מסודרים, עכשיו צריך לחפש אותם, או לעשות חדש, אולי עדיף שנעשה חדש, אבל זו דוגמה ממש טובה, זאת אומרת, מה שקרה זה שאמרנו, תראה, בוא נהיה עם האדם באשר הוא שם. אז באשר הוא שם, מספיק שיתקדם מפה לשם. זה יפה וזה באמת יפה. זה באמת יפה, זה דברים מרגשים מאוד. אני יכול לדבר לפעמים עם בחור בשיעור א', אחרי חצי שנה, הוא אומר לי, תשמע, רב, אתה לא מבין, אני פעם לא הייתי מניח תפילים, ופעם הייתי זה, ואתה לא מבין מה עשיתי, ובכלל לא הייתי מתפלא, ובכלל לא הייתי זה, ובכלל לא הייתי זה. לא פתחתי ספר אף פעם לבד. היום, ברוך השם, זה באמת ברוך השם, זה דבר נפלא ומדהים. אלא מה? שהוא צריך לדעת כבר מהיום הראשון, שזה רק שלב א', ראשוני ומצוין, וכל הכבוד, אנחנו מאמינים בו, ואנחנו נותנים לו איזשהו פרק זמן מסוים באמת להבין לאיפה הוא הגיע, להתחיל לעשות את העבודה הזאת עם עצמו, את כל הבירור הראשוני הזה, ואז להתחיל את המסע הרציני שהולך לקראת המקום הזה שהוא היעד. הוא היעד בגדול, כמובן צריך להגדיר אותו קצת יותר, ולעולם זה לא יהיה בדיוק דבר אחד שווה מאדם לאדם, אבל בהחלט יהיו דברים שיהיו שווים לכולם. כמו שנאמר בצדק, בסוף שעות הלימוד הם שעות לימוד שאנחנו לא רק מחויבים בהם, אלא אנחנו רוצים בהם. אנחנו מבינים שלא נוכל להצמיח גדול תורה אם הוא לומד ביום 3-4 שעות. זה פשוט לא יקרה. זאת אומרת, היעד פשוט לא יקרה. ולכן אנחנו צריכים מההתחלה להבין את הכיוון לאיפה הולכים, והמורכבות שאנחנו עומדים מולה בישיבה בלי להסס, כי אני מכיר לצערי מישיבות אחרות, שיש לפעמים אמירה כזאת. אומרים, מי שרציני ורוצה, אז זה המקום שלו בישיבה. מי שלא, אז יש לו מכינות, או לא יודע, או איזה שילובים, או משהו, כאילו בעצם אנחנו עושים הפרדה, אנחנו אומרים, מי שכבר בעניין להיות תמיד חכם שיבוא לישיבות, ומי שנראה לנו שזה לא, זה לא הוא, אז שילך מראש כבר לאיזה מקום, שישאר ככה, יעשו אותו ככה, יהודי טוב, וזה בסדר, זה מספיק. עכשיו אני שואל שאלה, באמת, אולי התשובה היא, אולי תגידו לי, בסוף זה תלוי בכם, תראו, גם במהלך השיח, מדי פעם יפנו את זה אלינו, ובצדק, בסופו של דבר, אנחנו מנהיגים של הישיבה, ואמירות, כמו שאמרתי עכשיו, צריכים לשמוע מאיתנו. יש אמירות שאנחנו צריכים לומר אותן, כי בסוף אנחנו מופקדים להעניק פה את העניין. אבל, בסופו של דבר, הישיבה היא לא רק הרבנים, היא התלמידים. ולכן גם השאלות הן שאלות של כולנו ביחד, והדרך צריכה להיות דרך שאנחנו צריכים ביחד לראות אם אנחנו מאמינים בה. ואם אנחנו מאמינים בה, אז אנחנו גם שותפים באיך לעשות את זה. ופה אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם אנחנו מאמינים שאפשר לקחת חלק מהאנשים? יכול להיות שזה גם באמת שאלה של כמות. אתם יכולים להגיד לי בצדק, תשמע, אתה יכול לעשות את מה שאמרת, להכניס אנשים שהם כרגע לא כל כך, אבל אתה לא יכול לעשות את זה אולי עם הרבה אנשים. אי אפשר לעשות את זה אולי עם הרבה אנשים, זה יכול להיות. למרות שאם מצליחים לעשות את זה, ומשיעור ב' ומעלה, כולם כבר נמצאים בתוך הסיפור הזה של התלמידי חכמים, והם הולכים לקראת זה, אז כל מי שנכנס לשיעור א', רואה כבר את הדוגמה שלפניו, הוא כבר יודע לאיפה הוא הולך להיכנס, ולכן, אבל השאלה היא, באמת, האם ניתן לעשות את עבודת התיקון הזאת? העולם שלנו צריך לדעת, העולם שלנו בהרבה מהספרים כותבים, שזה נקרא עולם התיקון. יש עולם התוהו, שזה עולם השבירה, והעולם שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, זה נקרא עולם התיקון. עולם התיקון מאמין, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, הוא מאמין ביכולת של האדם לתקן. מאמין ביכולת של האדם לעשות שינוי. ופה אנחנו כעולם ישיבות צריך לשאול את עצמו, האם אנחנו הולכים בדרכי השם, ואנחנו מאמינים ביכולת של העולם לעשות, של האנשים לעשות תיקון, או שתכלס אנחנו לא מאמינים בזה, ואנחנו אומרים, מי שכבר כזה שיבוא אלינו, מי שלא כזה שילך שיהיה ליגה ב', ליגה ג', שיסתפק, ואנחנו לא מאמינים בזה שיש אנשים שיכולים להיכנס ככה ולצאת ככה. ולולי שבמהלך השנים ראינו את הדברים האלה, שאנשים יכנסו ככה ויצאו אותם תמידי חכמים, בעלי בתים, אותם גדולי תורה, בעלי אומנות, היית שואל אותם לפני 5 שנים, הם מאמינים שהם יהיו כאלה, הם היו אומרים, זה הזוי, זה בכלל לא משהו שאני חשבתי שאני אתקרב אליו. אבל אם אנחנו נגיד לו את זה כבר מהרגע של השבוע הישיבה, אתם מדברים עם השבושים, מה שנקרא, ואתם אומרים להם, תקשיב, בא, נראה לך, אולי גם לפי מה שאתה רואה היום, קצת נראה לך, אז תקשיב, אנחנו הולכים לשם. זה מתחיל מזה שאנחנו באמת נלך לשם. גם אנחנו יושבים פה עכשיו, נדע שלשם אנחנו הולכים. ולפי זה גם התפקוד שלנו יהיה לפי זה. ואם זה לא מתאים, אז לא קרה שום דבר, זאת אומרת, יכול לבוא מישהו, ואנחנו נשתדל לעשות את הבירורים האלה גם עם האנשים עצמם, כדי לעזור להם לברר, האם הם נמצאים במקום הזה שהם רוצים להיות שם, או שהספיק להם איזו התחזקות של תקופה מסוימת, חצי שנה, שלושת רבעי שנה, הספיק להם, ואולי של שלוש שנים התחזקות, וגם זה הספיק להם, של ארבע שנים התחזקות גם יכול להיות, והספיק להם, ועכשיו הם צריכים לחזור למקום של החיים, של העשייה, של הצבא, של כל הדברים האלה, וזה בסדר. לא כל אחד שהגיע לישיבה נשאר בה בצורה אוטומטית, בגלל שהוא במקרה בישיבה. אבל זה בהחלט מחייב אותנו לחדד עם מה אנחנו, לאיפה אנחנו אומרים להגיע ומה אנחנו רוצים לצאת. גם אם אנחנו בסוף זה פחות אנשים, אנחנו לא צריכים למדוד את זה לפי כמות, אלא לפי האם זה מתאים באמת לרף הזה, לאידיאל הזה, שהוא נוצר סביב הדברים האלה. ולכן בצדק נאמרו דברים שהציגו את זה, שבעצם אנחנו רחוקים, בפועל אנחנו בישיבה רחוקים מאיפה שזה אמור להיות. אז נגיד שזה טוב בחודשים הראשונים, זה התחלה וכולי, אבל אם זה גם קורה בהמשך, אז זאת אומרת שלא הסברנו לאדם, אדם בעצם חשב שהוא יכול לבוא כמו שהוא הבין בהתחלה ולהישאר ככה את כל החמש שנים ברמה הזאת של קצת התקדמות, של קצת, וזה באמת בעיה. פה באמת, פה אני אומר אני, למרות שפה ושם כן אומר את הדברים, כנראה שלא מספיק, כנראה שלא מספיק ברור, כנראה שלא מספיק חד, ולכן בהחלט צריך לעשות עבודה יותר עמוקה כדי להבין באמת מה צריך להגיד ומתי ואיך ומה ולהגדיר את הדברים הרבה יותר טוב. אבל עם כל זה אני אומר, בסופו של דבר שורש הדברים מתחיל בנקודת האמונה, שאם היא לא קיימת, האמונה הזאת בתיקון, האמונה הזאת ביכולת לעבור את המהלך הזה ולהצליח לעשות אותו, אז באמת אנחנו עם סימן שאלה. אם אנחנו מאמינים שהדבר הזה אפשרי, עכשיו צריך לבוא ולהגיד, רגע, איך עושים את זה? כי כנראה הגענו לאיזשהו מקום של הגזמה לצד השני, זאת אומרת, מרוב האהבה לאנשים, מרוב הרצון לקבל אותם, מרוב הרצון לחבר אותם, מרוב הרצון באמת ליצור אצלם את ההתקדמות המסוימת שכביכול נראה לנו שהם יכולים לעשות, מרוב הדבר הזה בעצם פתחנו פער גדול מדי בין זה לבין, יש איזו מציאות אובייקטיבית מוחלטת שהיא אומרת מה זה בחור ישיבת הסדר, שבאמת יש דברים שכשהם, וכמו שאמרתי, זה לא ברמת השכל, ואם אחד יודע את התוספות ואת הזה, או שאחד לוקח לו שבוע על שורת גמרא. זה יותר עניין של הרצון, הרצינות, ההשקעה, המאמץ, ההתמדה. אחר כך בתוך זה יש הבדלים בין אנשים. לעולם לא אמרנו למישהו שכל היום נמצא בבית מדרש, למה, אלא אם כן בשיחה אישית, נגיד לו, תשמע, חבל עליך, אתה עדיין לומד את הספרים הצבעוניים, ואתה כבר בשיעור ד', ואתה יכול כבר ללמוד את המערב ואת הרב קוק, ואתה מוותר לעצמך. אז צריך להגיד לו את זה. הוא צריך להגיד את זה לעצמו, ואם הוא לא אמר את זה לעצמו, נגיד לו את זה אנחנו. אבל קודם כל, הוא נמצא בבית מדרש, וזה יפה, וזה מצוין, וזה טוב. עכשיו שלב הבא, נגיד לו, רגע, אתה לא מתאמץ מספיק, אתה יכול להתאמץ יותר. אתה צריך להתאמץ יותר. זה מתאים, זה הדרך נועדה למי שרוצה לבנות משהו גדול. וכל אחד יכול, הרוב יכולים, אין לי ספק בכלל בדבר הזה. מי שכוח רצון יכול לעשות את הכל, אבל כוח רצון צריך, כוח רצון רציני צריך, ואם הדבר הזה קיים, אדם יכול לעלות מדרגות שהוא לא היה מאמין בכלל שהוא עושה אותם. במילה האחרונה, חשובה להגיד, כל הדברים האלה לא קשורים לאווירה מבחינת הצד החיצוני שלה, כי הרי חלק תמיד נתלים בישיבה בזה שאנחנו אומרים אווירה זה אווירה, ואנחנו לא רוצים איזה מין לחץ כזה שיפתחו עיניים אחד על השני ויגידו, מה איתך, למה אתה לא בא, איפה אתה, או משהו כזה. זה סוג של אווירה שנוצרת כאילו מאיזה מין מעמדות אישיות כאלה, במין איזה לחץ חיצוני כזה שיגרום אולי לאדם לעשות משהו שהוא לא מאמין בו. אבל אין לזה קשר לסטנדרטים האובייקטיביים שצריכים להיות בישיבת הסדר. הם לא קשורים לאיזה משהו חברתי. בסוף כשהרבה אנשים יעשו את הסטנדרטים האלה, אז ממילא מי שלא יעשה את זה, הוא ירגיש שהוא היוצא דופן, והוא לא ירגיש כשהוא נמצא בחדר, הוא לא ירגיש נוח, כי כולם או רובם נמצאים בבית מדרש, ואם עכשיו כואב לו הראש, אז הוא ירגיש נוח להיות בחדר, כי כואב לו הראש, אף אחד לא יגיד לו שום דבר, כי אם הרוב נמצאים איפה שצריך להיות, אז מי ששמה כנראה כואב לו הראש, או הוא עייף מאוד מכל סיבה אחרת, אף אחד לא יגיד לו כלום בצד החיצוני של הדברים. כי יהיה ברור מה הסטנדרט, ומה נכון, ומה עושים, מה צריך לעשות, ומה עושים, בגלל האמת, לא בגלל איזושהי יצירה מלאכותית של איזה וואו כזה שמישהו מייצר אותו בצורה. זה באמת משהו שהוא לא בריא. אני אומר את זה גם עכשיו, הוא לא בריא. אבל מה כן בריא לגמרי? מה שבריא לגמרי זה לדעת מה נכון, מה נדרש, מה המסלול הזה אומר. וזה דבר שבאמת כנראה, אני מדבר לעצמי, באופן כללי, כל אומר את זה לעצמי, אבל גם אומר לכולנו, בואו נלבן את הדברים, זה לא נגמר בשיחה אחת, אלא הליבון יהיה א', על עצם הדרך, באמת, מה התפקיד של עולם הישיבות, מה האחריות, ואז מתוך כך, איך עושים את זה? איך, האם מכניסים אנשים, גם כשהם בשלב הראשון, חלקם עוד לא בדיוק יודעים בדיוק למה הם באו, איך מדברים איתם? מה אומרים להם? מה הם הסטנדרטים באמת הנכונים, שהם באמת אפשר באמת לעמוד בהם, והם אמיתיים, והם צריכים להיות ברקע של הדברים, וכמובן הדברים הולכים ומתעלים ומתקדמים עם השנים, גם באיכות, גם בכמות, בכל המישורים, אבל הם בהחלט, נחזור למה שאמר רב קוק בהתחלה, ולרמב״ם, גדולי ישראל היו חוטבי עצים ושואבי מים, ולכן כל מי שיושב פה צריך להבין שהוא נועד להיות אדם גדול, וגם בחיים לא משנה מה הוא יעשה, הוא צריך לצאת מהישיבה עם יכולות ועם כלים של לימוד ושל דרך לימוד ושל עומק גדול של יראת שמיים ומידות ותפילה ויכולות לימוד בכל מישורי התורה, והוא הולך להיות מעבירי השמועה לילדים שלו, לסביבה שלו, והוא הולך להיות מאלה שלומדים תורה לשמה, לא בגלל שהם הולכים לעבוד בזה, יום אחד הם לא יעבדו בזה, זה לא התפקיד שלהם, אבל הם הולכים ללמוד תורה לשמה כל החיים, באהבה גדולה, בעוצמה גדולה, והגית בו יומם ולילה, בעזרת השם שנזכה.